אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה שכרוך, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו קשת מאירוביץ' ודרור רוטשטיין שעושים את התוכנית, היום לקט.
נכון,
וגם
נכון.
את פה, מאי הסלע.
אפילו אני פה, כן. אנחנו פשוט נשמע היום, כמו בכל יום חמישי, כמה מהרעיונות המוצלחים שהיו השבוע.
נכון.
אז מה זה יהיה?
אנחנו דיברנו עם ישי שריד על ספרו החדש מנצחת, נכון. שיצא בהוצאת עם עובד, ספר שבמרכזו פסיכולוגית, שהתפקיד שלה הוא להפוך את לוחמי צהל להורגים מיומנים יותר, שפחות סובלים מהלם קרב מכל הבעיות שנגרמות בשל ההרג שכרוך במלחמה. זאת השיחה מאוד מעניינת על כמה מהנושאים המרכזיים בלאומיות ובחברה הישראלית. אנחנו גם דיברנו עם נמרוד ברקו המשורר, שבמשך 20 שנה כתב את ספר שירי הביקורים, ספר הביקורים של השירים שלו, תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים.
ספר יפה מאוד.
ספר יפה, שיש בו הרבה אופל, אבל יש בו גם תקווה. ולבסוף דיברנו עם מועל הוצאת תשע נשמות, אוריאל קון, על ספר מאוד מעניין, וקולדה של לוסיה פואנזו, שמדבר על דוקטור מנגלה, שחי בארגנטינה, ומפתח יחסים מאוד מעוותים עם ילדה אחת קטנה. מקווים שתהנו.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי. שלכם ובשבילכם, ספר חדש של ישי שריד, מנצחת שמו ראור בימים אלה בהוצאת עם עובד. במרכזו עומדת אביגייל, פסיכולוגית שעבדה שנים רבות עם הצבא, בניסיון לייצר חיילים שיודעים להרוג מבלי שזה ישאיר בהם סימנים. כך היא מגדירה את תפקידה זה מהספר. אני כאן כדי לעזור לכם ולחיילים שלכם לנצח את האויב, להרוג אותו ולהישאר בחיים. אני חוקרת את נפשם של לוחמים כבר יותר מ-20 שנה. אני יודעת מה צריך לעשות כדי להפוך חיילים לקטלנים יותר, ממושמעים יותר וגם חסינים יותר מפני טראומה. אבא שלה, אגב, שהוא דמות חשובה וקשה בחייה, ובספר גם הוא פסיכולוג, מתעמת איתה על השימוש שהיא עושה בכלים המקצועיים שלה בשירות הצבא. מבחינתו היא משרתת של הכוח, רק שהיא אפילו לא הורגת בעצמה, הוא שונאת בה, והשאלה שעולה בספר, אחת מהשאלות, זה אם היא תהרוג בעצמה, האם היא תבין, אם היא הייתה הורגת בעצמה, או אם היא תהרוג בעתיד בעצמה, האם היא תבין משהו אחר על, על, על הדבר הזה שהיא מנסה ללמד אותם, או אולי בכלל תבוא להגאולה מהדבר הזה, וירפאו כל פצעיה. יש לה גם בן שמתגייס לצבא, קרבי כמובן, לצנחנים, ויש קשרים עם הרמטכ"ל, עוד מעט נשאל את ישי שריד מה מותר להגיד, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, ויש מטכ"ל שהוא אולי מטכ"ל מסורס, שצריך להבין, צריך להבין איך החיילים האלה ידעו להרוג ברגע האמת. זה הספר השישי של ישי שריד, בין ספריו הקודמים, מפלטת הזיכרון, השלישי, גן נעמי ולמסול. שלום לישי שריד.
שלום.
ישי, מאיפה נולדה זו אביגייל במוכחה? מה פתאום? איפה היא באה?
אביגייל באה מהמקומות של, של כוח, של נשיות, של איך, מה מחזיק אותנו כאן, של התסביכים שלנו שנוגעים לכוח, בעיקר בנושא של מהמקום של שימוש באלימות כמה שמאפשר לנו להתקיים פה, או אולי ככה אנחנו חושבים.
אבל אתה מההתחלה ידעת שזאת תהיה אישה הגיבורה שלך? זאת אומרת, למה אישה ולא גבר? מה פתאום אישה?
היה צריך לקבל החלטה, באיזשהו שלב מאוד מוקדם זה היה גבר, אבל הגבר פשוט קצת שיימם אותי, הוא היה מין פקיד כזה.
אוקיי.
אבל הדמות, אני אעשה פה איזו הפרדה גסה כזאת שכבר אסור לעשות בימינו, אבל יש לה תכונות מאוד מאוד גבריות. היא דוגלת באלימות, היא מאוד קרייריסטית, היא חותרת למטרה, היא נטולת חמלה, היא דמות קשוחה.
לא יודע, יובל, זה מתאים להרבה נשים שאני מכיר בחיים האמיתיים.
זהו, אמרתי מראש, אני התנצלתי מראש על ההפרדה הגסה שאני עושה.
אני לצחתי או לצערי, אני לא יודע, הזן של הנשים הנוגות, הרכות וה... לא יודע, הוא לא כך רואה אותו סביבי. ולכן כמובן שהיא מוקצנת בדברים מסוימים וגם מכוח העיסוק שלה, אבל אני לא חושב שהיא דמות מומצאת מהבחינה הזאת.
איזה תחקיר עשית אישה? אם מעניין אותי, יש תפקיד כזה, התפקיד הזה שהיא עושה, הוא קיים בצהל?
כן, יש, תראו, יש מערך שלם של פסיכולוגים, של מדעי התנהגות בצבא, שהוא גם כולל את הקבנים שפרוסים ביחידות הצבא, אבל גם גופים שמתעסקים במחקר. ובעבודה יותר תשתיתית. דרך אגב, לא רק בצהל, אלא גם בצבאות אחרים בעולם.
כן.
יש המון ספרות מקצועית על הדבר הזה. אחד הדברים המעניינים, אולי אפילו קצת מדהימים שגיליתי, היו לזה רמזים איפשהו מצאתי באינטרנט, אבל אחרי זה כדי למצוא את הטקסטים במלואם, מצאתי את זה בספרה של אוניברסיטת תל אביב, איזשהו כתב עת של מערך מדעי ההתנהגות בצהל, שיצא מתישהו בשנות ה-2000, והיה בתקופה מסוימת פומבי, אני לא יודע אם הוא קיים עדיין, אבל אם הוא קיים הוא, לא, הוא כבר לא מתפרסם ברבים. ושם היו מאמרים כגון מחקר על נפשם של הצלפים בצהל.
שאתה מזכיר בספר.
נכון, שם היה מאמר שגם כן יש איזה פרק קצר על ההיערכות או הכנה הנפשית של החיילים שהשתתפו בהתנתקות, שפינו את ההתנחלויות בחבל עזה.
כן.
ועוד חומרים, כן, ודאי, יש עיסוק רב בדבר הזה, כי יש גם בעיה גדולה, אנחנו יודעים שהנושא של לחימה קרקעית, אדם מול אדם, לוחם מול לוחם, אנחנו מתקשים בזה לא יודע מה, ב-20 השנים האחרונות.
ויש גם תיאוריה, יש גם תיאוריה למה אנחנו מתקשים בזה, בגלל שהילדים שלנו זה ילדים של שוקולדה. הם לא מרביצים אחד, אנחנו לא מרשים להם יותר להתאבק בחול ולחמקות.
אני לא מסכימה איתכם, אני חושבת שאנחנו מתקשים בזה, צבאות מתקשים בזה מאז מלחמת העולם הראשונה. ששם פעם ראשונה הבחינו בהלם קרב, זה לא מ-20 שנה האחרונות.
נכון, מאיה צודקת במובן הזה, וזה עוד פעם, יש על זה מחקרים רחבים מאוד ומעמיקים מאוד, שהעניין של מלחמה הוא לא, אנשים לא בנויים לזה, אולי בניגוד למה שאנחנו לפעמים נוטים לייחס למין האנושי שהוא אכזרי וקטלני, עבור מרביתם 99% מבני האדם, הם לא נולדו להרוג. זה...
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הרי למה שמנו לב לזה במלחמת העולם הראשונה זה ברור, כי אז פרצה לחיינו הפסיכולוגיה כפי שהיא נראית היום, הוא קצת לפני כן.
לא, אז היה גם נשק שהרג בצורה המונית.
נכון, הייתה שם מלחמה, אבל יכול להיות מאוד שלפני כן היו את כל הדברים האלה, אבל הפסיכולוגיה לא הייתה פסיכולוגיה של האני בצורה... שהיא הפכה להיות בראשית המאה ה-20, ולכן לא התעסקו בזה כל כך. אבל אנחנו כן נלחמים תמיד.
תראה, גם במלחמות ישראל אנחנו יודעים שמספרי הנפגעים נפשית היו תמיד עצומים. מלחמת יום כיפור, יש אלפי פגועים עד היום, פגועי נפש כתוצאה מהמלחמה, רק היה אתוס הישראלי שהדחיק את הדבר הזה. אולי גם המלחמות היו יותר חיוניות מאשר המלחמות האחרונות. והיום גם האינדיבידואליזם והדאגה לחיילים יותר מאשר לאזרחים במידה רבה, וחוסר היכולת וחוסר הנכונות לשלם מחיר כבד, הם מובילים לזה שבעצם אי אפשר לנהל כבר מערכות קרקעיות. אפשר לראות טילים מרחוק, אפשר להשתמש בטכנולוגיה מתוחכמת, אבל בסוף שצריך להיכנס ולעשות עבודה בשטח. זה דבר זה לא בכדי שלא נכנסים לעזה ולא מנקים אותם ממשגרי הרקטות.
אבל בספר, צריך להגיד, אנחנו תכף נשאל מה מותר עוד לספר על הפנים, מפחדים להרוס. אבל התחושה היא שאין באמת פתרון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להילחם פה, אנחנו צריכים אנשים שיהרגו את האויבים שלנו, האנשים שנבחרו למשימה זה גברים בני 18, אנחנו חייבים לשלוח אותה לשם. המחיר של זה כמעט תמיד, בסופו של דבר בספר, יהיה איזשהו או כהות רגשית, או...
ואנחנו לא מרחמים על הילדים שלנו. זאת אומרת, בסוף, את הילד הזה, אני אגיד, ילד כללי כזה, אנחנו מחזירים חזרה, גם אם אנחנו רואים שקשה לנו.
לא רק שאנחנו יודעים שקשה לנו, אנחנו גם יודעים... שבסופו של דבר הוא יצא מזה או כהרגשית או בהלם קרב, ובסופו של דבר מערכות היחסים שלו בחיים שלו יהיו דפוקות לגמרי בשלל מקרים שאתה מתאר.
תראו, אביגיל היא עוד מהאחרונות שאכפת לה. אם המיליה החברתי שלה דרך אגב הוא תל אביבית, לא יודע, אם אני צריך להחליט למי היא מצביעה, זה איפשהו אני מתאר לעצמי סביב כחול לבן או משהו
כן.
כזה. כל החברות והחברים שלה, המכרים שלה כבר לא שולחים את הילדים שלהם לקרבי בניגוד אליה, אבל היא אכפת לה. זאת אומרת, היא לא, אני אומר לזכותה שהיא לא מוכנה לעצום עיניים או להפנות מבט כפי שרובנו עושים. לפחות במילי הזה. זאת אומרת, יש שם מישהו שבסוף צריך להילחם, ויש מישהו שצריך לעשות את העבודה השחורה, אבל אנחנו נשלח את הילדים שלנו ל-8200 ו... למקומות האלה.
אבל היא באיזשהו אופן, היא, מה שאתה קורא בספר, אתה, היא, היא, קורא, היא, היא מתארת את זה בהרצאה בפני מפקדים, פסיכופת חיובי, היא פסיכופתית חיובית באיזשהו אופן, אתה לא חושב? היא בעצמה.
ככה זה, זה, זה מתברר ככה במהלך הספר.
נכון,
היא דרך
נכון.
כלל לא ידעה את זה על עצמה. גם אני לא ככה, יש נקודה, ש, נקודה שקריטית, נקודת מפנה במהלך הספר, שהייתי צריך להחליט לאיזה כיוון אני לוקח אותה שם.
כן.
ובתחושה פנימית מאוד מאוד עמוקה מההיכרות שלי איתה, בכל זאת אני מסתובב איתה כבר כמה שנים, עוד לפני שהתחלתי לכתוב, זה היה ברור לי שהיא תתברר כמישהי שסך הכל די סבבה לעניין הזה, כן? אם כי צריך להגיד זה מרחוק, זה מעמדת צלף,
נכון.
זה לא בדיוק קרב שהיא גם מסתכנת בו בצורה ממשית.
אבל היא מגלה על עצמה שהיא מהאחוז הקטן הזה באוכלוסייה ש...
נכון, עכשיו דרך אגב זה אחוז שממנו חורצו גיבורי מלחמה, אנשים מאוד מאוד טובים שאנחנו חווים להם חוב גדול.
מנהיגים גם, פוליטיים אולי.
גם מנהיגים פוליטיים.
כן.
יש גם תהליך סינון דרך אגב שנועד ליחידות הכי מובחרות למצוא את האנשים האלה, שבזמן אמת לא יעססו ולא יחטפו פיק ברכיים.
אתה יודע, אנחנו דיברת מקודם על המערך הזה של הקבנים ושל המערך הנפשי שצהל מתפעל, ואתה יודע, בתפיסה שלי, שהיא כנראה נאיבית לחלוטין, אתה אומר לעצמך, טוב, זה טוב שיש קבנים, וזה טוב שיש את הדבר הזה, כי ככה מי שלא צריך להגיע לשדה הקרב, זה התפיסה שלי של קבן, מי שלא צריך להגיע לשדה הקרב, מסננים אותו. אבל אולי, זה כמובן תפיסה שגויה, כי הרי המטרה של צהל היא, לאו דווקא בהכרח לעזור לחלשים, אלא באמת, המטרה של צהל היא להילחם, היא להיות מכונת מלחמה הכי טובה.
לנצח כמו מלחמה, זה
כן,
המטרה
היא,
שלה.
כן, היא להיות מכונת, ובצדק, אתה יודע, זה מה שזה צבא, אבל זה תפיסה לחל, אני פתאום חושב שהתפיסה של מערך, המערך הנפש שצהל מפעיל, היא הפוכה לחלוטין ממה שאפשר לדמיין.
זה הקונפליקט הגדול המקצועי של אביגיל, זה מה שאבא שלה אומר לה. אבא שלה הוא מין פסיכואנליטיקן קלאסי כזה, והוא אומר לה, את עושה פה עוול נורא למטופלים שלך, וצריכה להיות לך רק חובה אחת, והיא לעזור למטופלים, שיהיה להם יותר טוב, שהם ירגישו ברווחה נפשית, ואת משרתת את המערכת. אבל זה יותר מסובך מזה, כי מה קורה שהמתגייסים, הנערים, הילדים, אביגיל סונה דרך אגב שקוראים להם ילדים, מה קורה כשהחבר'ה האלה כן רוצים להשתתף במלחמה, כן רוצים להשתתף בקרב, מה קורה כשזה בחורה דרך אגב?
נכון, יש לנו פה דמות של בחורה, טייסת, ש... תגיד אתה, כי אני לא יודעת מה אתה מרשה להגיד.
תראו, כמעט... תראו, נוגה היא טייסת שמאוד מצטיינת, בחורה מבריקה שעוברת די בקלות את קורס הטייס, עד שאנחנו מגיעים לסדרת השבי. ובסדרת השבי היא מאוד מתקשה, ואביגיל הפסיכולוגית רואה אותה מקרוב, דרך קיר שקוף כזה, שקוף למחצה,
כיוון
אחד, ושם היא מתפרקת, ואביגיל צריכה להחליט מה היא עושה איתה, אם היא משקמת אותה ומקוממת את ההריסות הנפשיות, או שהם מדיחים אותה, ואביגיל היא גורמת לזה שהיא תמשיך נוגה. כי נוגה היא דור אחד קדימה, וזה דבר שאני רואה גם בחיים שלי, תראו, הבחורות, הנערות, הבחורות הצעירות היום, זה סיפור אחר. כן, זה...
באיזה מובן?
במובן של, אני רואה את זה גם אצל הבנות שלי והחברות שלהן, כן, שהן הבת הגדולה חיילת, והבת השנייה היא בת 17 עוד מעט, כן, זה, הן לא זקוקות כל כך לחסות גברית וליחס מיוחד, כפי שאולי, לא אולי, היו נשים בדורות קודמים.
נכון, היינו ככה, זה נכון. כן.
נכון, ואנחנו רואים את זה גם בתפקידים הצבאיים. תשמעי, בחורה שרוצה ללכת בסרט, להיות בסרט מטכ"ל, זה לא קוריוז, היא לא עושה פה גם איזה, היא באמת חושבת שהיא יכולה להיות שם. והיא לא מבקשת הנחות מאף אחד. וזה סוג חדש, בעיניי דרך אגב זה מאוד מוצא חן.
כן?
כן. אל תפרסו עליי את החסות שלכם, אל תעשו לי הנחות, ואני הולכת קדימה.
תגיד לי
שאלה, רק אני אגיד דבר אחד, יש שאלה, ואולי תסלחו לי, טרגדיה במובן הזה שבישראל הסוג הזה של פמיניזם ודערה קדימה של נשים שהיא מאוד מבורכת, היא בין היתר בתחום הצבאי. זאת אומרת, הן רוצות להרוג כמו הגברים. זה חלק מהקושי של הקיום שלנו פה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה אוהב את הגיבורה שלך, את אביגייל? אתה חושב שהיא דמות טובה?
אם היא טובה, טובה, אני לא יודע מה זה טובה. היא דמות שנמצאת מונח מתחושת חובה מאוד עמוקה. הייתה יכולה לקום וללכת, הייתה יכולה לשבת בקליניקה פרטית ולטפל בבורגנים עם נוירוזות. אבל כפי שדרגה, והיא מנסה באיזשהו שלב, אבל זה פשוט נורא משעמם אותה. ואני חושב שכמעט כל הגיבורים או כל הגיבורים בספרים שלי זה אנשים שמצויים במקומות קשים, במקומות שמציבים דילמות. אני לא עושה לא לי ולא להם הנחות במובן הזה. ולכן השאלה אם היא טובה, תראה, היא מתעסקת בהרק. אבל אני נכנס לתוכה כשאני כותב, והיא רוצה לעשות את זה הכי טוב, היא רוצה לעזור לחיילים שלנו לנצח.
ואם היא הייתה, יכול להיות שאם היא הייתה דור אחד אחור, קדימה, אז היא הייתה הולכת ומבקשת להיות בסיירת מטכ"ל בעצמה.
בדיוק, או הייתה טייסת, נכון? כן. היא גם אומרת את זה, היא אומרת על נוגה הזאת, ולכן היא גם כל כך תומכת בה, כי נוגה פורסת כנפיים וממריאה למעלה, וגם לא צריכה גברים בשביל זה. ואביגיל היא עדיין סוג של תומכת לחימה כזאת, היא ליד, היא מייעצת, היא מחזיקה לגברים החזקים את היד בשעות של משבר או של רפיון כאלה, והיא משתמשת מאוד בנשיות שלה ובמיניות שלה, והבנות בדור הבא, הנשים, הבחורות, הן כבר לא כך צריכות את זה.
תשמע, אני שומע אותך וגם מקריאה בספר, הספרים שלך תמיד עוסקים בדרך כזו או אחרת בנושאים לאומיים גדולים. דרך סיפור קטן, בעצם אתה אומר, אתה רוצה להגיד משהו לאומי, אתה רוצה להגיד משהו על האתוס, על הדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם הדברים שמעסיקים אותה. ואני חייב להגיד שאולי בתוך הספר הזה יש ציבור רחב של קוראים שיקראו אותו ויגידו, אוקיי, זה בשבח המלחמה.
לא, זה בטח לא בשבח המלחמה, כי מיותר להגיד שמלחמה זה דבר נורא וכו' וכו'. אבל מה, אתה יודע, אבל אם אנחנו מצויים בתוך הסיטואציה הזאת, אז מה אנחנו עושים עם זה? שירות אחת, ומה אומנות עושה עם זה? מה הספרות עושה עם זה? יכולה להגיד, אנחנו מציירים איזה מציאות מדומה, ודרך אגב זה הייתה, אחרי שכתבתי את מפלצת הזיכרון, והתעסקתי בשואה וכו', בבית, אמרתי, אני חייב לכתוב, החלום שהיה לכתוב איזשהו סיפור אהבה, נקי מפוליטיקה.
קומדיה רומנטית.
לא קומדיה, יכול להיות טרגדיה, לא צריך להגזיר.
זה הסיפור של אביגיל, רצית לרגע ללכת לחדר, לטפל בבורגנים עם נוירוזות, אבל לא עבד לך.
נכון, והתחלתי אפילו לכתוב מין פתקים בעניין הזה ורשימות, ואז רגע, אז הבחורה, מאיפה היא מגיעה, ובכל זאת מה היא עשתה בצבא, ולמי היא מצביעה בבחירות, וזה נורא קשה, אני, זה וידוי, אני לא מסוגל לזה, אני לא מסוגל לכתוב סיפור שיהיה מנותק מהישראליות ומהדברים האלה. אבל זה לא יוצא משם, זאת אומרת, הגרעין, הנבט של הסיפור הוא תמיד במקומות מאוד מאוד אישיים, שזה משחקים עדינים של כיסויים ושל דברים שמעסיקים אותי ותחפושות, מערכות יחסים משפחתיות, זה כמעט תמיד מתחיל באיזשהו מערכת יחסים משפחתית, סיפור של כוח. תשמעו, קראתי אתמול פוסט של רם כהן, מנהל
תיכונת
בתל אביב, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, וכתב לשמאלנים המפגינים בירושלים, ובמקומות אחרים, תתחילו להרביץ מכות לחבר מילה פמיליה. Mm-hmm. תתחילו, בואו גם אנחנו נרביץ סוף סוף.
כן.
עכשיו זה מנגן על התסביך הליברלי, השמאלני, הישראלי העמוק ביותר, שאני מרגיש אותו לגמרי, וזה עד מתי נהיה כאלה נכנחים ולא נרביץ בחזרה. כן.
כן.
ואם חס וחלילה הרצח הפוליטי הבא, אז מה, אנחנו עוד פעם יושבים ובוכים עם נרות ורואים איך הימין משתלט על העסק, או שפעם אנחנו מחזירים.
נכון. כן. ואביגיל בעצם היא הייתה אומרת, כן, נכון, תחזירו.
ואביגיל אומרת במסגרת, בצורה מסודרת, כן, בצורה מסודרת, אבל אלימות היא חלק מהחיים. עכשיו, מכיוון שהישרדותנו פה, וכפי שאנחנו שומעים כמעט כל בוקר על תקיפה בסוריה או באיראן או בעיראק או בכל מיני מקומות כאלה, אז אפשר לחיות חיים נחמדים, חיי חול, לא מיליטריסטים בתל אביב, ולא לחשוב על הדבר הזה, אבל מה לעשות, אני כן חושב על זה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום על תגובות, אם כבר שמעת, כי בכל, האתוס בכל זאת עדיין, אני חושבת, אפשר לומר, של נשים, של האימהות, הוא כזה שאנחנו מחכות עם השניצלים ובוכות כשהם הולכים ודואגות, רוצות שהם יחזרו וכל הדבר הזה, הוא לא... הוא די רחוק ממה שהיא, למרות שהיא כאימא גם מכינה שניצלים, בסדר. אבל, זאת אומרת, יש אנשים שיחשבו שהיא מפלצת, אני מניחה.
אז גם, קודם כל, בעניין השניצלים, אביגד גם כן מתחפשת לזה.
נכון.
כששאולי הבן שלה יוצא לשבת, אז היא עושה ממש את הפנטזיה של קולה של אימא. זאת אומרת, השניצלים והתבשילים, וממש מין קריקטורה כמעט על העניין הזה.
כן, כי לא להיות אימא טובה זה חטא אפילו יותר גדול מאשר לא להרוג.
נכון, לא, וגם ליבה קמה אליו, זאת אומרת, היא נורא אוהבת את הבן שלה, אבל... לא, התגובות הן, תראי, רוב האנשים שמדברות איתי לפחות, הן מתות עליה, וזה די מפתיע אותי.
כן.
דרך אגב, גם מהדור היותר מבוגר, כן, אנשים 50, 60 וכו', כי הן מעריצות את הקשיחות שלה, זה שהיא טף והולכת עד הסוף.
לא, אנחנו גם יודעות על עצמנו שאנחנו יכולות להרוג, או רוצות לפעמים להרוג. זה לא כאילו על עצמנו אנחנו לא יודעות את זה.
נכון, והיה חשש מסוים, היה דיבור ביני לבין מוקי רון, האורך הנהדר שלי, על הדמות שלה. מוקי אמר איך היא תתקבל וכו' וכו', והיא לא... יש כאלה שאומרים שהיא מפלצת, אבל הרוב העצום של התגובות שאני מקבל, ואני מקבל המון תגובות לספר הזה, זה של אנשים ונשים שאומרים שהיא על הכיפה.
ישי שריד, מנצחת, הוצאת העם עובד, ספר חדש, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
בכיף, תודה לכם.
להתראות. כאן תרבות, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, חזרנו עם ספר ביקורי שירה של נמרוד ברקו, ספר ביקורים בשל, שיש בו שירים שהוא כתב בין השנים 2000 ל-2018, שירים ו-18 שנים, זה לא צחוק. נמרוד ברקו פרסם עד כה שירים בכתבי את הו ואבא לאבא, זה אמנם ספר ביקורים שלו, אבל הוא כבר בן 43, אז בוסר זה לא. לספר קוראים תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים, והוא יצא בהוצאת פרדס, בעריכת לי ממן. שלום לנמרוד ברקו.
שלום, שלום רב.
תשמע, נמרוד, בשיר קריאת קורות חיים, אתה כותב ככה, קורות חיים, דף אחד או שניים, שצר יותר מהמעי הגס, ואחר כך אתה ממשיך, הבט בקורות החיים, קורות הניצוצות, קורות האנשים שהם בשר, הצב, קורות חיים מול בשר. אני, כשקראתי את זה, התייחסתי לזה כאל התשובה שלך לשאלה שלי, איפה היית עד עכשיו? למה רק עכשיו ספר ראשון?
כן, טוב, התשובה הטכנית היא באמת שאני כותב שירה מגיל 16-17, כלומר מ-93-4, וניתנה אמת לאמר ב-20 שנות הכתיבה הראשונות, לא פורסמתי או לא הצלחתי לפרסם, ופרסמתי לראשונה שירים בקיץ 2014 בכתב העת הו, כלומר בגיל 37. אחרי הפרסום הזה התחילה תקופה שנייה של כתיבה בסתיו של אותה שנה עם השיר תיקון חצות שחותם את הספר, וכך התחילו להן 4 שנים פוריות מאוד, משוכללות הרבה יותר מבחינת כתיבה, שהספר בעצם נחתם בדצמבר 2018, שבו כתבתי את השיר שפותח את הספר.
תגיד, כיוצר שיוצר כל כך הרבה שנים, וזה לא מתפרסם, אני מניח שניסית, אתה אומר לא הצלחתי כי ניסית.
ניסיתי.
אז אתה יודע, אני מניח שיש המון המון יוצרים שלא מצליחים, ואיך ממשיכים לנסות?
כיוון שהכתיבה, לפחות בחיי, במקרה שלי, היא ממש קורח. זאת אומרת, אותן עיניים שטרם נתפתחו, אני נאלצתי במידה רבה לייצר בעצמי. אני הייתי מוכרח לכתוב, כתבתי תמיד, כתבתי גם מוזיקה בו בזמן, והרגשתי תמיד שזה עניין של זמן. זאת אומרת, לא היה לי ספק, יהיר ככל שזה יישמע, שזה יום אחד לא יתפרסם. זה מין גורל פואטי כזה, שהוא כזה.
זאת אומרת, הכוכב שטרם...
היום בדיעבד, שמח מאוד שהייתה לי הזכות לערוך את הספר של עצמי בגיל 42, ולהוציא אותו בגיל 43, ושלא נשתרך אחרי איזה... ספר נאורים דהוי כלשהו.
שצריך לאסוף אותו מהחנויות, כי הוא מביש.
זאת אומרת שתקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים, זה בעצם התקופה הזאת שבה עוד לא היו עיניים זרות שקראו את השירים?
זאת אחת הפרשנויות. מבחינתי הכותרת הזאת קומסת בתוכה שאלות הרות גורל הרבה יותר מפרסמתי או לא, אבל... אפשר לקרוא את זה גם כך, כן.
אולי תקרא לנו שיר.
כן.
מתוך הספר.
בסדר גמור, אני אקרא את אחד השירים המוקדמים יחסית, שיר שפותח את השער הראשון, והוא נטול כותרת. קפאתי, קם אור, אני משפיע, את כישלונותיי. שמע, אתה שמות צל, עולה לי, נקל עליי להאמין כי אין אדם עוד מלבדי. אני נשקף אצל סיפי האפלה, האפלה שהיא הכל. ערב אתה, נדמה לי, עולים קולות, הימצאותם כל עיקר היא מחרידה. שנים יחלפו עד שיפסחו אודותיי, בינתיים אהיה ספון על אי פעילות, לא אהיה בוטח במי שיעורני לזוז, כמו וילונות, מכאן לשם, מכאן לשם, בחגיגיות.
זה שיר משנת 2003, נכון?
נכון.
תספר לי רגע, כשאתה בא, סוף סוף מגיע הרגע הזה שבו אתה צריך לאגד את השירים, ואתה בוחר בשיר מ-2003, אתה לוקח אותו, כמובן אתה אומר לעצמך, אוקיי, בואו נשפץ אותו, בואו נסדר אותו, או שאתה לוקח אותו as is, כמו שכתבת אותו לפני יותר מ-15 שנה?
לגמרי. אני זוכר אפילו את הזמן שכתבתי את השיר הספציפי הזה, זה היה בינואר 2003, בבית קפה, בגשם, בירושלים, הוא נתפס בדיוק כמו שהוא נכתב. כן.
זה דבר די מדהים. זאת אומרת, יש לך המון ביטחון בעצם, בסופו של דבר, במה שכתבת. אתה אומר לעצמך, מה שהייתי צריך לכתוב ב-2003, זה מה שהייתי צריך לכתוב, זה לא היה בוסר, ככה זה צריך להיראות.
לגמרי.
וזה עוד יותר בולט כשהשורות הפותחות הן קפאתי, קם אור, אני משפיע את כישלונותיי. זה כן. לא... זה לא שיר אופטימי, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אופטימי, אני האפלה שהיא הכל, זאת אומרת...
יובל רוצה אופטימי.
לא, אני אומר לעצמי, יש איזה דיסוננס אולי בין הלך הרוח שהשיר מעביר, שאולי היית שרוי בה באותה תקופה, לבין העוצמה הזאת של הביטחון ביצירה עצמה. זה מה שאני מנסה להגיד.
זה נכון, אבל אם אני כותב בגיל 25.5, האפלה שהיא הכל, אני בעצם מדיר מעליי כל אינטראקציה וכל כישלון שהיו כמה שורות קודם לכן. זאת אומרת, מי באפלה אלמותית, בנצח, יכול לגדל עיניים כלשהן? האם יש אקס-טריטוריה ליקום? אלה שאלות ש... נשזרות לאורכו של כל הספר הזה. זאת אומרת, זה הכישלון האנושי, המקומי הזה, לעומת הנצח ש ש ש ש ש שנכפה עלינו לפתע, שפתאום צץ, שקם על השאלה שעוברת לאורך כל הספר, מדוע קיים דבר מה בכלל במקום לא כלום. זה כל הזמן הדבר הזה.
עכשיו כשקרה לך הדבר המשמח הזה, אותי זה משמח, יצא הספר שלך, הוא יצא והוא יוצא לך בזמן הקורונה. אתה לא מרגיש שדפקו אותך פה?
מה הולם יותר מזה?
נכון.
האפלה שהיא הכל.
בדיוק.
לא, אבל זה...
אני צריך להמציא קורונה כדי שזה יצא.
אז אתה הבאת את הקורונה.
אתה אומר, זה תכסיס שיווקי שלך, הכל.
אז תשמע.
לא חסכתם בהוצאות.
נמרוד ברקו, מספיק. לנו זה...
הבנו את הרמז.
חלס עם הקורונה. בוא נשמע עוד שיר, אנחנו נוכל... אני אשמח לשמוע, דיברנו על זה שיש 7 שירים אנטי-פסיכיאטרים. אני אשמח לשמוע אחד מהם.
אז אני אקרא... תוך המחזור הזה של 7 שירים אנטי-פסיכיאטרים, את השיר השישי.
אוקיי.
שור את הגפיים, דמיין שהיו שלי. שור את הידיים אור, דמיין שהיו שלי. שור את שיחתנו האחרונה, דמיין שדייקת ברשומות. אתה מסתכל עליי? שור את שיחתנו הראשונה. דמיין מהו שישפיל עבריו אצל הכיסא. אני דבר מה שעשוי לשבת על כיסא. קשור את הראש, דמיין שזה ראש. קשור את גביית הראש, דמיין שזה ראש. קשור את המותניים, דמיין שזה ראש. קשור את ליבי בלבך, דמיין שאנחנו אנשים. קשור את העצמות, דמיין שאלו כל העצמות. קשור את הילדים העתיקים, דמיין שאלו הילדים שלי. קשור את הנערות החריגות, דמיין שאי שם בנצח דבר מה השתמת מחריג היות. קשור את הנשמה, דמיין שעיניך קשירות. קשור את האפלה, דמיין שמחוץ לה העולם כולו. קשור את החיה, דמיין שדבר מה כל עיקר עשוי היה לקשור דבר מה.
פשוט נהדר. נמרוד ברקו, תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים, הוצאת פרדס, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי, מה שכרוך בכאן תרבות, בימים אלה רואה אור בהוצאת אין שנשמות, הספר וקולדה, שכתבה לוסיה פואנזו, בתרגומה של פרידה פרס דניאלי, ובספר הזה היא מתוארת הגעתו של דוקטור יוזף מנגלה, הידוע לשמצה לארגנטינה, הוא שם נרדף, והוא מתחיל איזה מסע לפטגוניה, הוא אותו מנגלה, עדיין האובססיבי עם תואר אדם והגזע, ממשיך בדרכו ובמחקריו, וממש תיאור של בן אדם אובססיבי שלא יכול להתאפק, כשהוא מגלה מישהי שהיא בהיריון, והוא חושד שיש לה תאומים, ממש מרגישים מתוך הדפים איך הוא נדלק, וזה מעורר בו את כל הדברים הידועים. מדובר בבידיון, כן? משולבת בו היסטוריה אמיתית, ואיזשהו ניסיון להיכנס לראש של הרופא הפרוורטי הזה. שלום למול הוצאת שנשמות, אוריאל קון.
היי, מה נשמע?
ספר לנו על הסופרת הזאת, קודם כל, על לוסיה פואנזו.
שזה התרגום הראשון שלה לעברית, כמו שאני מבינה.
נכון, נכון. זה התרגום הראשון, והיא במאית סופרת, היא כתבה 8 ספרים, ובימה עד כה 8 סרטים. היא מאוד ידועה ומשפיעה גם בתחום הקולנוע, וגם בתחום הספרות. והיא הבת של... במאי זוכה אוסקר מארגנטינה, אבל הסרטים שלה מעולים בעיניי, והיא בנתה את דרכה, גם למדה בצרפת, ובנתה את דרך די מאוד מעניינת, גם בכתיבה, כמו שאמרתי, וגם בסרטים, לפעמים היא מביימת את הסרטים שהיא עצמה כותבת, ובפעמים אחרות היא מביימת סרטים שהבן זוג שלה, סרחיו ביסיו, כתב.
שהוא, הקוראה העברי כבר מכיר אותו די טוב, נכון? כי אתה מוציא ספרים שלו.
כן, הוצאתי עד כה 17 זעם ובורכסטיין. המכנה המשותף ביניהם הוא שתמיד דנים גם במערכות יחסים, אבל הרבה כותבים על הנאורים ועל הילדות. הם יודעים לתפוס משהו מהתקופה הזאת, זה משהו שבא לידי ביטוי במקביל לסיפורו של מנגלה, סיפור של ילדה בלונדינית ארית, אך נמוכת קומה,
כן.
שמנגלה מפתח כלפיה מין אובססיה, מין תשוקה.
איך אתה מסביר את העניין של הסופרת הזאת במנגלה?
אני חושב שהיא כתבה, מין road movie סיפורתי, והיא חקרה, מעבר לכך שהיא חקרה כל פרט בחייו של מנגלה, גם המסלול של מנגלה הוא מרתק ומקפיא את הדם, כלומר מבוינוס איירס לעיירות נידחות, ואחר כך נסיעה לדרום והגעה לברילות, שהוא מקום שאולי תרמילאים ישראלים מכירים מהטיולים, זה מקום שמאוד דום מזכיר את גרמניה, ושהחלט גם אוכלוסייה נאצית אחרי המלחמה.
האם אתה יכול להגיד שהארגנטינאים, יש להם איזה עניין עם זה שהם נתנו מקלט לפושעים נאצים? זה רודף אותם? זה מעורר את מחשבתם? זה בכלל אישיו שם?
כן, לחלוטין. יש הרבה מהספרים שנכתבו, וזה דבר מאוד נוכח. אבל מה שכן, במקביל להגעה של נאצים, הגיעו גם 300,000 יהודים.
כן.
אז בעצם הנוכחות היהודית מאוד מורגשת, הרבה יותר מהנוכחות של גרמנים ושל נאצים שהגיעו והתיישבו בעיירות שהזכירו את הנוף של גרמניה, של המולדת שלהם. כן.
יש שם גם חיבור מעניין באיזה קטע, שמככבות בו חוברות קומיקס. והכחובות הקומיקס הזה אלה עוסקות באינדיאנים ובוקרים ואדומי אור ולבני אור, ובעצם יש פה דיבור באופן כללי, אולי, על הגזענות הזאת שאנחנו מייבאים ממקום למקום, כשאנחנו מביאים באמת, כמו שאתה אומר, את היהודים לארגנטינה ואת הנאצים לארגנטינה, ואנחנו, מערב אירופה מגיע ליבשת אמריקה, יש פה איזה סיפור שהיא מנסה להגיד יותר רחב מאשר רק יחסי יהודים ונאצים.
כן, לגמרי, כי הנושא המכונן בספרות הארגנטינאית הוא הדיכוטומיה בין ברבריות לסיביליזציה. כלומר, משהו כשלעצמו מאוד גזעני, כלומר, הפער הזה בין ילידי המקום שנרצחו או שהוזזו הצידה, וניסיון לאמץ את החיים האירופאים, האיטלקים, הספרדים וגם הצרפתים, ולהתכחש במידה מסוימת מעבר המקום, כי המדינה מאוד לבנה במרכאות. וכן, מה שהופיע בקומיקס זה מה שמופיע בספרות של תחילת המאה ה-20 עד אמצע המאה ה-20, והנושא של הגזענות הלוקלית הוא מקבל ביטוי נוסף עם הגעתו של מנגלה, כי מנגלה מתחבר לקבוצות גם של גרמנים, אבל גם של ימנים מקומיים שנתנו לו מחצה והריסו אותו. כן, אבל מאחורי הספר יש גם מותחן שדי מקפיא את הדם, כי הסגנון של לוסיה פואנטו, יש תיאורים קצרים, מדויקים, אירוניים, הם מקפיאים את הדם כמו, כאילו מתואר בלי רגשות.
נכון.
השפה מאוד מזוקקת, ומשהו שקצת מטריד אותנו, אבל גם מחייב אותנו להמשיך הלאה, כמו כאילו שמדובר על על סם, כי מה יותר מפחיד מלהיות בעיירה נידחת של רחוב אחד, ושיוזף מנגלי יתבונן בנו.
מהחלון.
אז זה מה שרציתי לשאול.
זה די מטריד, כן.
הסגנון הזה שלה הוא משהו שמאפיין אותה גם בספרים אחרים, כי אני קראתי את הספר הזה, ובאמת אתה... אני שואל את עצמי, האם בגלל... כיוון שאני יודע מי האיש, מי הדמות, אז אני ככה מצטמרר, או שזה משהו, וזה כמובן שהיא עושה את זה בכוונה, היא בונה את זה, ממש אפשר להרגיש איך בוערת בו התשוקה לעשות איזה ניסוי רפואי מזוויע, והוא לא יכול להתאפק, והוא מתואר שם איך הוא עבר.
זה מעורר אותו.
כן, והוא עבר לבקר, הוא עבר לבקר, אבל זה לא זה. לא זה, זה לא זה, זה לא זה. הוא רוצה לעשות ניסויים על בני אדם. נכון. ואני תוהה האם השיטה הזאת שאמרת על התיאור יבש הזה, הקצר, הכמעט מכני, שהופך את הדברים למאוד מאוד מטרידים וכמעט פולשניים עבור הקורא, זה משהו שמבטא את ספרות שלה באופן כללי, או שזה משהו שהיא ייחדה על הדמות הזאת?
לא, זה בא לידי ביטוי גם בספרים וגם בסרטים. למשל היא בימה, היא מאוד נמשכת גם למין נושאים קווירים. פעם, פה אולי קצת עם ילדה שהיא מאוד חריגה, בגוף ומאוד חדה בשכל, אבל גם בסרט שנקרא XXY, אז היא נכנסת לתוך עולמה או עולמו של ילדה הרמפרודיטית, או בספר הזה אחר, Fish Child, היא מתעסקת במערכות יחסים חריגות, אז היא נמשכת לדבר המוזר הזה, למערכות יחסים כאן, בנוסף שמדובר על, לכך שמדובר על מנגלה, זה מין מערכת יחסים מעוותת בין ילדה לבין איש מבוגר אובססיבי, שקם כל בוקר עושה שכיבות תמיכה, שהוא מסתכל, שהוא פותח מפעל בגלל התשוקה שלו כלפי הילדה, בין היתר פותח מפעל לבובות משוכפלות בברילות ש... אז כן, לוסיה פוינסו מוצאת את הפרטים המוזרים והמטרידים האלה, כי המפעל לבובות בספר, מדובר על בובות שהן מושלמות, כלומר, הן בובות אריות. אבל כן, זה נושא שבא לידי ביטוי בכל הספרים שלה, כי אני לא רציתי להוציא עוד ספר על יהדות שואה.
כן. וזה לא, זה לא. זה משהו אחר לגמרי. יש גם סצנה שם, הזכרת את הבובות, יש סצנה ממש בהתחלה של הספר שהוא מנתח את אחת הבובות האלה.
נכון.
הוא, הכלבים נושכים אותה, את הבובה הזאת, והיא נהיים בחורים, והוא מתקן אותה עבור אותה ילדה. וזה כמובן, ואתה לא מבין למה אתה כל כך מצטמרר מול התיאורים שלו, תופר את הרגליים או את הגפיים של הבובה הזאת, כשבעצם ברור לחלוטין שהבובה הזאת זה פיגורה של הילדים. ואי אפשר להתנתק מהדבר הזה, יש פה משהו ממש על ביתי כשאתה מסתכל על הסצנה הזאת, המוכר והמעוות שבכל הדמות הזאת של
לגמרי, גם התעסקות עם העיניים, וגם עיניים של הבובה, וגם הוא פוסל כל פגם בבובות, כפי שהוא פסל שהוא התעסק עם אנשים לכאורה, עם פגמים גופניים. אז כן,
תגיד, לא באו אליה בטענות על הספר הזה?
לא, להפך, הספר מאוד הצליח, והיא גם, יש סרט גם שהיא בימה על בסיס הספר הזה, והיא באה להציג אותו פה בפסטיבל בתל אביב וגם בירושלים. הוא התקבל די טוב, וזה מה שמוזר שההחלטה שלי לתרגם את הספר סוף סוף, כי אני תמיד רציתי לפרסם ספרים שלה, כשהלכתי בברלין, ביום, במהלך הימים, התהלכתי באזור של דלם, שזה איפה ש... מנגלה עבד, ואז הלכתי יום אחד ברחוב, ואז באחת החנויות ספרים שהיו שם בקרויצברג, ראיתי את הספר מונח בחוץ, ואז אמרתי, וואלה, זה סימן.
סימן, אז, כן. כן.
אז,
אם הם יכולים, גם אנחנו.
כבר התחלת פה לקבל תגובות, זה ספר לא קל.
נכון, עוד לא התחלתי לקבל תגובות, אני מפחד.
לא, אחד הדברים שאין בו באמת כל כך הרבה זה יהודים. זאת אומרת, וליהודים קשה מאוד לקרוא על שואה, על נאצים, ושהם לא יהיו חלק מהסיפור כקורבנות. וזה ברור גם למה. אבל היהודים לא משחקים פה תפקיד.
לא, יש פה עוד עניין. יש פה את העניין הזה של משהו שכבר התקבע, של הבנליות של הרוע וכל הדבר הזה, והיא באה ואומרת, מדובר כאן בפרוורסיה. היא אומרת משהו, אתה יודע, משהו מאוד ספציפי, שאנחנו לא אומרים, או בוא נגיד המחקר ההיסטורי לא אומר.
לגמרי, כן, כאן לא מדובר על שום בנליות של שום רוע, לא? היא בעצם, הוא פרוורטי גם כמובן מינית, לא? המשיכה שלו לילדות, והכל מקבל מין מימד אנושי, אבל במובן הלא טוב של המילה.
נכון.
אנושי ומפלצתי. אבל זה גם משחק, כי זה הכלי שבאמצעותו לוסיה פוינסו יכולה לתפוס אותנו מהגרון ולהכריח אותנו לעשות את כל הדרך של מנגלה לדרום.
אבל זה מעניין שאתה ציינת את העובדה שהיא עצמה מתעניינת מאוד בשוליים, באנשים שהם מחוץ לנורמה, ובעצם היא מתארת את דוקטור מנגלה כמישהו שגם כן מוקסם על ידי, שמחפש אחר השלמות, אבל מוקסם, נקרא לזה,
מהפגמים,
מהדגמים הפגומים של האנושיות. ואולי היא קצת מזדהה איתו בעניין הזה?
לא נראה לי. אני רוצה להאמין שלא. בכל מקרה המתיקים והמוצאים לאור של היהודים, אז לא...
לא, אנחנו בטח לא עושים פה שיטור יתר, יובל.
לא, השיפוט היחיד הוא עד כמה הספר הזה אפקטיבי וטוב, והוא ללא ספק פועל. זאת אומרת, אתה יושב וקורא אותו, ואתה מרגיש גם את המתח ההיסטורי, אבל גם את המתח הפרוזאי, וזה שם.
היה לה מאוד חשוב שהספר יצא בעברית. בעצם, אחר כך הייתי ערב אחד בבית שלה ושל ביסי, אז דיברנו על זה, כי אני שקלתי להוציא ספר אחר, אבל היה לה מאוד חשוב שזה יגיע לקוראים העבריים, לבדוק מה קורה.
טוב, אז אנחנו נספר לה בקרוב מה קורה. בוא נשאל אותך רק לסיום, תקופה קשה מאוד כרגע, קורונה וכל זה, כבר דיברנו על זה אפילו פה איתך, אבל... אנחנו, אם אתה כבר פה, בוא נעקוב אחרי זה. מה נשמע בתשע נשמות באופן כללי? איך אתם מסתדרים עם המצב הזה?
עכשיו נותרו 4 נשמות. אבל בפעם הקודמת אמרתי ששורדים, שזה בסדר. אבל האמת היא שהתקופה מאוד קשה. כל כללי המשחק בשוק השתנו. הרשתות מקבלות ספרים פעם בחודשיים. ויש... ההוצאות הגדולות שהיו מוציאות 60 ספרים בחודש, עכשיו מוציאות 12, אז המולים העצמאיים בקושי מוציאים. אני מנסה להמשיך עם הקצב הזה של ספר אחד או שניים בחודש, אבל אנחנו על 25% מהמחירות שהיו לפני התקופה הזאת, ויש לי ודאות גדולה גם במסגרת, יש קבוצות של מולים עצמאיים ושל מולים,
כן.
אז כולם מבטאים את הקושי הזה. מצד שני, יש התעוררות בספרים הדיגיטליים, אבל המפעל, התעשייה בקשיים עצומים.
זה משפיע על התקווה שלך, על מה שהכרזת עליו בעבר, להוציא יותר ספרות מקור? זה משפיע הדבר הזה?
לא, זה משפיע. אני ממשיך בתוכניות של ספרות מקור, ואולי זה הרגע להכריז על זה שהתקופה הכל כך קשה הזאת הולידה ספר שערכנו בחצי שנה האחרונה יחד עם ג'וליה פרמנטו, שהוא קובץ של סיפורים אירוטיים של סופרות וסופרים ישראלים, שאנחנו 20 סופרים, אנחנו עובדים עליו זה מוזר שמה שהקורונה הולידה זה ספר אירוטי.
לא כזה מוזר, בוא, לא כזה מוזר. זה די טבעי לפי דעתי באמת.
מה כבר נשאר לנו?
בדיוק, היינו בבידוד, מה עוד לעשות? וגם יכולנו, חלק מהתקופה יכולנו רק לפנטז, אז...
אני רוצה גם אבל לומר שאנחנו לא דיברנו על זה כרגע, אבל הוצאת ביחד עם זה, לפחות אליי זה הגיע ביחד, ספר חדש של סטפן צווייג, תרגום חדש של סטפן צווייג.
נכון.
שהוא גם נהדר.
כן, נכון.
אפשר לצאת בקריאה נוספת למאזינים שרוצים לתמוך בהוצאות קטנות, אפשר לקנות ישירות מהאתר שלהם, ואז זה מגיע בדיוק בדיוק אליהם, ולא לאף אחד מהמתווכים. אוריאל קון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שאנחנו דיברנו על וקולדה של לוסיה פואנזו, ספר על דוקטור מנגלה וימיו
בדרום
אמריקה. תודה רבה.
תודה.
להתראות.
זה היה הלקט שלנו להיום ולהשבוע. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון עם תוכנית רגילה. נגיד שוב תודה לקשת מאירוביץ' ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.
להתראות.
תודה רבה ולהתראות.
חשבתי ש...